אתם עם SBS בעברית. You are with Shalom Australia.
שלום אריאל. בדוחה התחדשו השבוע שיחות המסע ומתן על שחרור החטופים הישראלים בעזה, אחרי הדיווחים שארצות הברית מקיימת ערוץ דיונים נפרד וישיר מול חמאס. שליחו של הנשיא האמריקני לענייני חטופים, אדם בולר, נשלח בסוף השבוע שעבר לבליץ רעיונות לתקשורת שנועדו להגן על ההחלטה לנהל שיחות ישירות עם חמאס, החלטה שהפרה מדיניות אמריקנית ארוכת שנים לפיה לא מנהלים מסע ומתן עם טרוריסטים. חמאס מוגדר על ידי האמריקנים ארגון טרור. אך נראה כי הרעיונות רק גרמו לביקורת נוספת, ובסופה נאלץ בולר להעלות פוסט עברה ברשת אקס, כי הוא רואה בחמאס ארגון טרור רצחני, ואף אחד מאנשיו לא יהיה בטוח עד שישוחררו כל החטופים. בסופו של דבר, הערוץ הישיר נתקע במבוי סתום, והשיחות דרך המתווכות התחדשו השבוע בדוחה, כשישראל הוציאה משלחת בראשותם של מם, סגנו של ראש השבק, מתאם השבועים והנעדרים גל הירש, ויועצו המדיני של נתניהו אופיר פלק. ביום רביעי הגיע לדוחה גם שליחו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף, מי שהצליח להניע את העסקה הקודמת, ולראשונה נראו סימנים חיוביים לאפשרות לשחרור נוסף. בניגוד למתווה ויטקוף המקורי, בו דובר על שחרור כל החטופים בשתי פעימות, כעת מדובר על שחרור 10 חטופים בהם החייל עידן אלכסנדר בעל האזרחות האמריקנית, תמורת חודשיים של הפסקת אש, חידוש הזרמת הסיוע לרצועה ושחרור אסירים פלסטינים. חשוב להבהיר שבישראל לא מרוצים מהמצב הנוכחי שבו הפסקת האש בעזה נמשכת, למרות שלא מתקיים כרגע שחרור חטופים. ולכן מנסות המתווכות לארגן מה שנקרא פעימת גישור קטנה, שבה ישוחרר מספר קטן מאוד של חטופים כבר בימים הקרובים לפני שהגיעו להסכם. גורמים בישראל ששוחחו עם אנשי הממשל האמריקני סיפרו כי הם הושפעו מאוד מהמפגש עם שורדי השבי שביקרו בבית הלבן בשבוע שעבר ומהעדויות הקשות ששיתפו בהם, וכי הם נחושים להביא לשחרור חטופים נוסף בכל מחיר. וכיוון שהחזרה ללחימה נדחית לפי שעה, בישראל מנסים להפעיל מנופי לחץ אחרים על חמאס. בשלב הראשון הודיע ממשלת ישראל על הפסקת הכנסת הסיוע לעזה, והשבוע הוציא שר האנרגיה אלי כהן הוראה לחברת החשמל להפסיק את הספקת האנרגיה לרצועה. לא מדובר בצעד מאוד משמעותי, שכן מרבית החשמל ברצועה, במיוחד מאז תחילת המלחמה, מתבסס על דלקים ואנרגיה סולארית, ומדובר בקו שסיפק חשמל בעיקר למפעל אחד של התפלת מים ברצועה. אבל כאמור, ישראל מחפשת דרכים להגביר בהדרגה את הלחץ על חמאס, כל עוד הלחימה לא מתחדשת. משפחות החטופים החריפו השבוע את המאבק והקימו אוהלים מסביב לכל השערים בבסיס הקריה בתל אביב. חלק מהמשפחות מתכוונות לשעות במאהלים עד לשחרור יקיריהם. ולמרות החרפת המאבק מול הממשלה בארץ, עיניהם של המשפחות נשואות דווקא לוושינגטון ולטראמפ, ועוד משפחות וחטופים ששוחררו נשלחו לוושינגטון לשתף בחוויות השבי. בתוך כך ישראל הודיעה השבוע כי בפגישה שהתקיימה ביום שלישי בנקורה בלבנון בהשתתפות נציגי צה"ל ונציגים מארצות הברית ומלבנון, הוסכם על הקמת 3 קבוצות עבודה משותפות שמטרתן לייצב את האזור ושיתמקדו בנושאים הבאים: 5 הנקודות שעליהן שולטת ישראל בדרום לבנון, דיונים בנושא נקודות מחלוקת בקו הגבול המכונה הקו הכחול, ונושא העצורים הלבנונים המוחזקים בידי ישראל. בתיאום עם ארצות הברית וכמחווה לנשיא לבנון החדש, הסכימה ישראל לשחרר 5 עצורים לבנונים. גורם מדיני ישראלי אמר לתקשורת הישראלית שהשיחות הן חלק מתוכנית רחבה במזרח התיכון שמשנה את פניו, וישראל מעוניינת להמשיך את המומנטום ולהגיע לנורמליזציה מול לבנון. אם כי בצד הלבנוני מתנגדים להגדרה של נורמליזציה, ואומרים כי מדובר בשיחות של דרגים צבאיים במסגרת יישום החלטה 1701 של האום. במקביל, עורך העיתון אל אחבר המזוהה עם חיזבאללה הזהיר כי ישראל רוצה לפרק את חיזבאללה מנשקו בכוח, מה שיוביל למלחמת אזרחים בלבנון. בישראל הביעו השבוע זעזוע מטבח האלווים שביצעו לכאורה תומכי השלטון החדש בסוריה בתומכי השלטון הישן של אסד באזור החוף בסוריה. על פי ארגוני זכויות אדם, מאות נהרגו, בהם גם נשים, ילדים וקשישים. שר החוץ גדעון סער מיהר לגנות את המשטר הסורי החדש ואמר לשרי החוץ האירופאים, אמרנו לכם.
בסוף השבוע הוכח כי גישתנו הייתה ריאליסטית וכי אזהרותיי, למרבה הצער, היו מדויקות. אנשי ה-HTS טבחו ללא רחמים בבני עמם, באזרחיהם. זה לא מפתיע את מי שמכיר את העבר הטרוריסטי שלהם. הם היו ג'יהאדיסטים ונשארו ג'יהאדיסטים, גם אם חלק ממנהיגיהם עטו על עצמם חליפות.
סער הוסיף כי על הקהילה הבינלאומית לחדול ממתן לגיטימציה למשטרו של אחמד השארה, הידוע יותר בכינוי אל-ג'ולני, ולהסיק שמדובר במשטר ג'יהאדיסטי. בתוך כך ממשיכה ישראל במאמצים לחזק את קשריה עם הקהילה הדרוזית באזור הגבול בסוריה. שר הביטחון ישראל כץ שב ואמר כי ישראל תגן על האוכלוסייה הדרוזית בדרום סוריה. כץ גם חזר ואמר כי בקרוב תאפשר ישראל לפועלים דרוזים מסוריה להגיע לעבודה ביישובי רמת הגולן בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש ביום שלישי תביעת דיבה נגד הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון. בכתב התביעה נתניהו טוען שיעלון הוציא את דיבתו רעה בכך שטען שקיבל כסף מקטר. ביום ראשון במהלך ראיון לאריה גולן בכאן רשת ב' אמר יעלון כי יש מידע מודיעיני שעוד לא הוכח שגם ראש הממשלה קיבל ב-2012 15 מיליון דולרים וב-2018 50 מיליון דולרים מקטר. אלה מסמכים שהוצגו כמסמכים של המודיעין האמירתי, אמר יעלון. הדברים נאמרו על רקע הפרשה שזכתה בישראל לכינוי קטרגייט ונחקרת בימים אלו. לפי האנשים בלשכת ראש הממשלה, בהם אלי פלשטיין ויונתן אוריך, קיימו קשרים עם קטר ואף קיבלו תשלום לכאורה מקטר עבור קידום תדמיתה בישראל. הפרשה נחשפה לאחרונה לידי חדשות 12, ראש הממשלה עצמו לא חשוד בפרשה בשלב זה. בית משפט השלום בראשון לציון הטיל השבוע צו איסור פרסום גורף על כל פרט מפרטי החקירה בפרשה. כאמור בראיון לכאן רשת ב' אמר יעלון כי יש מידע שעוד לא נחקר שגם נתניהו עצמו קיבל כספים מקטר. נתניהו תקף את יעלון בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות, הכחיש את פרשת קטרגייט וקבע כי מדובר בפייק ומתפרות התיקים שעובדות שעות נוספות בניסיון להכפישו.
תבעתי היום את בוגי יעלון על השקר הנתעב הזה שהוא הפיץ כאילו קיבלתי משהו מקטר. אז אני אגלה לכם, מקטר לא קיבלתי כלום, אבל בבוגי אני אקבל.
כתב התביעה הוגש לבית המשפט השלום ברמלה, והסכום אותו תובע נתניהו הוא 160 אלף שקלים. בתגובה לתביעת הדיבה, יעלון אמר כי הוא לא חוזר בו מדבריו. יומיים לאחר כניסתו לתפקיד, הודיע הרמטכ"ל החדש אייל זמיר כי דובר צה"ל תת אלוף דניאל אגרי יסיים את תפקידו בלי קידום ויפרוש מצה"ל. הודעה שהכתה בתדהמה את הציבור בישראל וזכתה להרבה ביקורת. תת אלוף אגרי, שנחשב ליחיד שהתייצב מול הציבור ברגעים הכי קשים וענה על השאלות הנוקבות, זכה לאהדה רבה ולאמון רב בקרב הישראלים, ובין הבודדים שבאופן גורף זכה לציון אוהד בסקרים על תפקודו במלחמה. מי שכמובן לא אהב את הפופולריות של דובר צה"ל עם אנשי הממשלה, שלאחרונה דאגו לנגח אותו באופן פומבי ולייצר ריבים מתוקשרים. מקורבים לממשלה כמו העיתונאי יעקב ברדוגו מערוץ 14 אף דיברו בגלוי על כך שלמרות עברו הקרבי המפואר של אגרי שהיה מפקד שייטת 13 ותפקודו המצוין באחת מהקדנציות הקשות ביותר של דובר צה"ל, הממשלה לא תאפשר לקדמו לתפקיד אלוף. הודעתו של הרמטכ"ל על סיום תפקידו של אגרי התפרשה בארץ ככניעה ללחץ פוליטי ומעיבה על כניסתו לתפקיד. מקורבי זמיר מהרו להבהיר כי זמיר לא ביקש מאגרי לפרוש, ולמעשה ביקש ממנו להישאר עוד זמן מה בתפקיד, ואגרי היה זה שהבהיר שאם לא יקודם לאלוף, אין בכוונתו להישאר בצהל. מי שהתמנה לדובר צהל החדש הוא אפי דפרין, לוחם שריון קרבי שנלחם ונפצע במלחמת לבנון השנייה כמפקד גדוד שריון, והמשיך בשירות בצהל. בתפקידו האחרון שימש כראש חטיבת תבל, כשרי חוץ. דפרין השתחרר מצהל לפני שנתיים ומאז עבד ברפאל כסמנכ"ל שיווק. כעת כמו זמיר הוא יחזור לצהל. בדיון שהתקיים השבוע בוועדת הבריאות של הכנסת על המשך החברות בארגון הבריאות העולמי של האום, טענו חברי הכנסת ומדענים שעבדו עם הארגון בעבר כי ארגון הבריאות העולמי אנטישמי ואין כל תועלת בחברות בו. בישיבה הסוערת שדנה על הצעה לפרישה מהארגון, טענה חברת הכנסת לימור אורסון ממפלגת הימין עוצמה יהודית, שגם יזמה את ההצעה, כי הארגון פועל בקביעות נגד מדינת ישראל תוך קידום החלטות הפוגעות בזכויותיה בזירה הבינלאומית. בדיון צוין כי הארגון לא גינה עד היום את טבח השבעה באוקטובר, למרות שאנשי חמאס תקפו אמבולנסים ורצחו רופאים, פרמדיקים וחופשים. חברי הכנסת ציינו כי הארגון גם לא הגיב על שימוש חמאס לכאורה בבתי חולים בעזה, ובפרט בבית החולים שיפה, אבל בנובמבר פרסם מאמר שכותרתו, ארגון הבריאות העולמי מזועזע מן ההתקפה האחרונה על בית החולים האינדונזי בעזה, ובתוך המאמר ציין 335 מתקפות על מוסדות בריאותיים בשטחים הפלסטינים הכבושים מאז תחילת המלחמה. ועדיין אף מילה על מוסדות וגורמי בריאות שהותקפו בשבעה באוקטובר בישראל. פרופסור אהוד קינן, מומחה בינלאומי לכימיה, ציין כדוגמה את טיואן כמדינה שאינה חברה בארגון בשל אינטרסים פוליטיים ודרישות סין, מה שלא מונע מטיואן לדבריו להיות מעצמה מובילה במגוון תחומים רפואיים. פרופסור דורית ניצן, נציגת ההסתדרות הרפואית, טענה מנגד כי פרישה מהארגון עלולה לגרום לפגיעה משמעותית בביטחון המדינה ובריאות תושביה, וביכולתה לשתף פעולה עם גופי בריאות עולמיים, במיוחד במקרה אסון ומגפה. כמו כן תפגע בגישה למחקרים ותקינה רפואית בינלאומית, פיתוח חיסונים ועוד. יש לציין שמי שכבר הודיע על פרישה מהארגון היא ארצות הברית, עם כניסתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן. בסוף הדיון טרם התקבלה החלטה, וועדת הבריאות תקיים דיון נוסף לשמיעת נציגי משרדי הממשלה. ישראל חשפה השבוע את השיר שייצג אותה באירוויזיון 2025 בבאזל, New Day Will Rise. השיר בביצוע יובל רפאל כתבה קרן פלס והוא משלב בתוכו שלוש שפות, אנגלית, צרפתית ועברית. השיר רומז להתמודדותה של רפאל כשורדת פסטיבל הנובה בשבעה באוקטובר. אז למרות שבעקבות חשיפת השיר ישראל טיפסה למקום הרביעי בטבלאות האימורים, התגובות של מעריצי האירוויזיון לא נלוות, וגם אם לא נתייחס לאלו שמראש מביאים עמדה אנטי-ישראלית, רבים טענו שהשיר פשוט בינוני, ויש מי שאף טעו אם הוא נכתב על ידי ChatGPT. גם בישראל התקבל השיר בביקורות מעורבות, ובעיקר בטענה שחלק גדול ממנו מזכיר את השנסון "No me quitte pas" של ז'אק פרל. די אירוני בהתחשב שבישראל יש מי שמאשימים את איסלנד שהשיר שלה לאירוויזיון גנוב משיר ישראלי. השיר רוע השקט שמבוצע על ידי צמד מוכר באיסלנד דומה באופן מחשיד למדי ללהיט הישראלי חתונת השנה של איתי לוי ואייל גולן. הדמיון בין שתי היצירות מגיע בעיקר בפזמון שם שני השירים זהים לגמרי. יוצר השיר הישראלי אופיר כהן שלח בשבוע שעבר באמצעות עורכי דינו מכתב התראה לאיגוד השידור האירופי ה-EBU ולארגון האחראי על ניהול זכויות היוצרים באיסלנד דרך הקום בטענה להפרת זכויות יוצרים. ובינתיים בעקבות הסערה השיר הישראלי המקורי של איתי לוי ואייל גולן טיפס לחמשת הגדולים במצעד 50 השירים הוויראליים של איסלנד בספוטיפיי. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
הפכו את אתר sbs.com.au/hebrew לאתר הבית שלכם. קבלו את הידיעות הטריות ביותר, את הנושאים האקטואליים ביותר, השתתפו במשאלי דעת קהל על אירועים אקטואליים והתקשרו לתוכנית שלנו. sbs.com.au/hebrew.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.